אני רואה, יש פה רישיון גדול. כל אלה שאמרו, קודם כל אני רוצה להגיד שכל אלה שהגיעו, למרות שבין הזמן, למרות שאנחנו בעצם פחות מחצי ממה שאנחנו בדרך כלל, אבל יש פה אורחים, ברוך השם, אבל ברוך השם, כל אלה שמוכנים אפילו בזמן בין הזמן, אם לבוא זמן ניסן, זה מעלה גדולה. טוב, בעזרת השם. אני רוצה לומר ככה, תשמעו רבותיי. ליל הסדר זה לילה שבו יש השפעות מאוד מאוד גדולות משמיים. יש הסימן הראשון של הלכות פסח, זה סימן שבעצם מדבר על חודש ניסן. מה עניינו של חודש ניסן? והכותרת שנתן לו הבית יוסף, כי הכותרות של הסימנים השמן הראו, זה הבית יוסף נתן אותם, זה אין נופלין על פניהן כל חודש ניסן. זה עניינו של החודש. אז מלבד ההלכה שאין נפילת אפיים בחודש ניסן, נפילת אפיים כמונה אמירת החנון בנפילת אפיים, המשמעות של זה היא שבדרך כלל סדר העבודה שלנו הוא שמתוך התארות הדלטטה אנחנו מקבלים השפעה של התארות הדלאלה. כלומר, מתוך שאנחנו מעוררים, מבקשים, מוסרים את נפשנו, שרי ההתארות הדלטטה מבואר בספרים שזו נפילת אפיים, שאז אומרים ספרדים את המזמור אליך השם נפשי אשא, שמסביר רבי חיים מוולוז'ין שעניינו שאדם מעלה את כל נפשו, מרומם את כל נפשו למעלה כדי לקבל שפע, ואז אדם מקבל את השפע הכי עליון, ולכן צריך לומר מיד אחרי זה סדרה דקדושה ובא לציון. צריך לדעת שמה היא מעלת החנון. אליך השם נפשי אשא, נפשי אשא כוונה, את כל נפשי אני מרומם אליך. השיא של כל התפילה, של כל ההתארות הזה לתאגה, היה אומר את זה, הגאון, כי במקום לומר, והיום זה לא נכנס רגע, כי יש לי מספיק לומר עליו שם, אבל הגאון היה משלים את הפסוק הזה, אומר את הפסוק הזה לבד. כך רואים בנפש החיים. כך גם מקובל מהגאון. למה? בגלל שהפסוק הזה הוא השיא של ההתארות הזה לתאטה שגורם את ההתארות הזה לאל. עכשיו, למה בדרך כלל העבודה שלנו היא שמתוך התארות הזה לתאטה יש ההתארות הזה לאל? כי זה קשור למה שאנחנו לומדים כל שבוע ביום ראשון בדעת תבונות. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו על מנת להשפיע מטובו. אבל הטוב הכי גדול זה שהאדם מקבל את הטוב לפי הכלים שלו, לפי הכלים שהוא בונה. כמו אבא, שכשהוא משפיע לילד חסד בלי גבול, מה קורה לילד? נעשה סמרטוט. כדי שהילד ייבנה, צריך שההשפעה תהיה בדין. מה הכוונה דין? דינים, הכוונה, המניעות או העיכובים שיש מלהעניק את השפע. כלומר, אני אומר...
זה לא בחסד?
כן, דין. דין זה מאוד חשוב. למה דין זה מאוד חשוב? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדין. דין אומר שהשפע יושפע בתנאים מסוימים. אם התנאים לא ימולאו, לא יהיה שפע. על הדין אחראי הילד או המקבל. אז מה המשמעות שאין נפילת אפיים בכל חודש ניסן? המשמעות הכבירה של זה, שכל חודש ניסן אין דיני. מה הכוונה אין דיני? שהאורות לא מושפעים לפי הכלים, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מוותר על הסדר הזה, כאשר חודש ניסן זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא יוצר את הכלים.
כמו שבת כזה?
לא, לא, לא כמו, לא כמו, ממש לא. לא כמו, אני אגיד לך למה. לא, אני אגיד לך נדר למה, רגע, תשמע רגע, אני אגיד לך למה. כי באמת אני רוצה להגיד לכם, הכל הוא מאוד מדעי, מאוד מדויק. פסח, ניסן, שבת, הכל בבחינות. כשאומרים כמו, הכל נעשה כמו. שבת זה כמו, יום כיפור זה כמו, פסח זה כמו, כמו, הכל זה כמו, אבל שום דבר הוא לא מדויק. במדע הזה שנקרא מדע האמונה, הכל הוא מדויק. חודש ניסן זה חודש של הערות שהם לא לפי בחינת הכלים. לא בגלל שהקדוש הוא מוותר על הסדר הזה של אורות בתוך כלים, בגלל שהחודש ניסן זה חודש שבו הקדוש הוא יוצר לנו את הכלים. כל העבודה של כל השנה כולה תלויה בחודש ניסן. והשיא של חודש ניסן, כלומר, סדר ההשפעות הכי עליון, שמובהר בכל ספרי המקובלים, בספרי חכמי התורה הפנימיים, של ליל הסדר, כמו שאנחנו בעצמנו אומרים, לילה משומר רובה, שהוא כנגד לעתיד לבוא, זה לילה של השפעות עליונות מאוד מאוד. יש מכתב מאוד יפה של הרב דסלר. אחד שלח לרב דסלר הזמנה שיבוא להתארח זו בליל הסדר. אז הוא כותב לו הרב דסלר, כמדומני שכשם שאי אפשר להזמין לתפילת נעילה ביום כיפור. אפשר להגיד, תבוא להתארח לתפילת נעילה. זה נעילה אדם צריך להתפלל. בישיבה, במקום של תורה שלו. כך, כמדומני, אי אפשר להזמין לליל הסדר. כיוון שליל הסדר הוא כותב, זה פחות או יותר ציטוט, עכשיו אני ממשיך, לא בציטוט, אבל זה הרוח שזה. כיוון שליל הסדר זה לילה של עבודה נשגבה, צריך אדם להיות בליל הסדר במקום שהוא מסוגל לעבוד את עבודתו כל השנה. ככה כותב הרב דסלר במכתב. לכן צריך לדעת שכפי המעלה של ליל הסדר, כך נדרשת ההכנה לליל הסדר. ליל הסדר זה לילה. מה? אצלנו זה הלכה למעשה. האישה, כתוב שהאישה רדופה ללך. אני בחרתי בתחילת הדף להביא פה דבר שהוא לא ידוע
בשבילי.
אני אומר שבדרך, חודש ניסן זה לא סדר שהתערודה דלתתא שגורמת התערודה דלעילא, חודש ניסן כל כולו התערודה דלעילא עליונה, אבל היא לא חסד בלי גבול, הפוך, החסד הוא יוצר כלים. תכף אנחנו נלמד את זה היום. הוא יוצר את עם ישראל בתור כלי שמסוגל לקבל את האורות לתוכו בלי להקטין אותם. אבל תכף אני אדבר על זה, זה פה שאני מקווה שנגיע. יש התחדשות ואבי והכל. עכשיו אני רוצה לדבר על בחינה מאוד מסוימת בחודש ניסן. שכל חודש ניסן זה חודש של השפעות שלא מתחילות מתערות הדלתת. אז לכאורה היה מקום לחשוב שכיוון שזה לא תלוי, זה לא לפי הסדר של כל השנה, שמתוך הכלים, מתוך מה שאנחנו מעוררים, מתוך מה ככה הקדוש הוא משפיע אלינו, היה מקום לומר שללילה הזה לא צריך הכנה. אבל כתוב בספרים, קודם כל כתוב בתורה, ושמרת את העבודה הזאת מימים ימימה, שמור את חודש האביב, וכמו שכתוב ברבנו בחיי, שהכוונה ששמור את חודש האביב, הכוונה היא, כמו שמור, ואם שמר את הדבר שאתה מביא, הכוונה תצפה כל השנה כולה לבוא חודש האביב. וכן כתוב בספרים.
ואביב שמר את הדבר.
כן, ואביב שמר את הדבר. צריך לדעת שכתוב בספרים, אני רק בחרתי פה להביא דבר בשם המאירי, וכתוב בכמה וכמה ספרים, אבל הקדמת המאירי הזו היא מאוד מתוקה, והיא לא ידועה, אז אני בחרתי להביא מפה, הוא לא מדבר דווקא על ליל הסדר, אבל הוא כותב כך, הערה לאדם. שיתבונן בזמנים המיוחדים, מהי סיבת התייחדם? מה היום מימים? מה המיוחד ביום הזה? מה עלול? מה הנקודה, רב דוד? מה הנקודה של ליל הסדר? כשיגיע האדם לאלו הזמנים, ולא יחדש בעצמו תכונה להתעורר למה שראוי להתעורר בהם, אבל יקיים אותם דרך פעולת היחס והלשון, מצווה מלומדה, מבלי שיתבונן בעניין המצווה, לא יימשך לו מן המצווה, אמא שכיוון נותנה יתברק להימשך ממנה, ונמצא מחטיא הכוונה. כלומר, אם אדם לא מעורר את עצמו בליל הסדר, לא מכין את עצמו לפני כן, ולא מעורר את עצמו בליל הסדר, לקיים מצוות ברוך מה הייתה מכוון בכל מה שעושים בליל הסדר, אז הוא מחטיא הכוונה. ועל כן אומר המאירי, אם לא יתעורר על זה, אבל שיעשה זה מצד ההרגל, מעין הרגש עשיית הדבר לכבוד בוראו. כלומר, בליל הסדר צריך להיות עם הרגש, וצריך להיות עם חוויה כזו, שמעוררת את כוחות ההרגש של האדם. זה עוד כל כך מונח בתודעה, מה זה הלילה המופלא הזה? שהאדם מגיע עם הרגש לעשות את הדברים לכבוד בוראו. תראו ונבין מה זה לכבוד בוראו בליל הסדר. אם לא יעשה כך, מאין כוונת קיום המצווה, יעסק על זה הצד. כבר הוא, גם במצד נשים הוא נמדה, הוא עושה מצווה, זה קדש וחד, זה קרפת, זה עושה יחס. והוא נע ממצווה למצווה, ולמי הוא דומה? יאכל על דרך זה מצווה. פסח יושב בסוכה בחד, והוא כדמיון החמור. הנוסע אלומותיו בעת הקציר, מסע הענבים בעת הבציר, מסע החיטים בעת התחינה, אבל הוא לא מקבל את זה שום הרגש. לא יגיענו משינוי העיתים שום התבוננות, רק שינוי המעשה דרך מקרה. זאת אומרת, האדם עובר תהליך מאוד משמעותי בזה שעכשיו הוא נושא את החיטים, אחר כך נושא את הענבים, אחר כך נושא את התאנים בקיץ, אבל החמור לא מרגיש שום דבר. ואם האדם חז ושלום עובר את ליל הסדר בלי שום הרגש, בלי שהוא מבין למה מכוון הלילה הזה, מה עיקרו של הלילה הזה, מה הנקודה המיוחדת, ומה אדם צריך להתעורר לכבוד בוראו, אז הוא מאבד את היכולת לקבל את השפע הזה, כפי שהקדוש ברוך הוא יכול וקבע את הלילה הזה לתת בו שפע. כי כתוב בחז"ל, זה כתוב דרך אגב, בין השאר, בתרגום על מגילת אסתר, שכתוב, בלילה הוא נדדה לנשנת המלך, מי שמכיר את התרגום שם, תרגום שלי, תרגום מגילת אסתר, יש שם עכשיו תרגום ארוך, כל מה שקרה בליל הסדר, מה שעתיד להיות בליל הסדר. וצריך לדעת שהלילה הזה, ליל הסדר, זה נקודה, הכנה לליל הסדר, זה כמה שעות, באמת זה כמה שעות, לא סתם. אבל אנחנו רוצים להתרכז בנקודה אחת או שתיים. צריך לדעת, אני רק אומר בעיקרו, שליל הסדר מחולק לשני חלקים. חלק אחד מדבר בגאולה של השעבר, חלק שני מדבר בגאולה של העתיד לבוא. עד שולחן עורך ומשולחן עורך. בלילה הזה הוא נחצה לשתיים. עד חצות ומחצות. עד חצות, שזה בעצם עד זמן אכילת אפיקומן, זה לילה שעוסק בגאולה לשעבר, ובזה בעזרת השם נעסוק מה עניינו, ולילה החצי השני עוסק בהתעוררות גאולה לעתיד לבוא. ומה שכתוב בניסן יגלו, בניסן עתידי להיגאל, זה לא סתם הכוונה, בעזרת השם בניסן יגלו, הכוונה, זה חלק מן העבודה. בניסן חלק מן העבודה זה להפנות את המבט אל העתידים להיגאל. וככתוב, יש, אני מאוד מאוד ממליץ, יש הרבה דברים שכדאי ללמוד לליל הסדר, אבל יש אגדת על הר חרלפ. הר חרלפ, אגדת הר חרלפ זה אגדה מאוד מיוחדת. אני משבח המון כל שנה, אני אומר את זה. אני באמת, מן הניסיון שלי, על... אני אשתדל, כן, לא, לילי, מן הניסיון שלי, אני יודע שבאגדת רב חלף מבואר הרבה נקודות מאוד משמעותיות ביחס הזה, אז אני רוצה ללמוד על נקודה אחת שבאמת עונה קצת על דברי המאירי בהתחלה, מה מיוחד הלילה הזה, במה אנחנו עסוקים, מצד העבודה שלנו. אז אני רוצה להתחיל כך.
טוב, אולי אני חבור אפשר להגיד גם בשולחן
ארוך,
סעיף
הראשון שואלים ודורשים, ואז הם עושים על פני...
נכון, בדיוק.
נכון. סעיף הראשון שואלים. נכון. צריך לדעת את זה. הכנה מרובה, לא.
למרות שזה...
צריך לדעת, הכנה מרובה צריך להיות. כן, זה חלק מהראיות שיש הכנה מרובה. אז אני רוצה לעסוק בנקודה אחת מאוד משמעותית, שהיא באה להוציא מטעות. אבותיי. שהיא באה להוציא מטעות. כידוע בספרים שליל הסדר זה לילה שיש בו מזוג מיראה גדולה ושמחה גדולה. יראה גדולה וגם מורה גדול זה גילוי שכינה. שזה קצת למדנו על זה בשבוע שעבר. כן? במקום שיש גילוי אלוקי גדול, אז מתרחש משהו, מתרשמים ממשהו. זה לא לילה רגיל. לא סתם נהגו חלק מקהילות ישראל ללבוש קיטל בלילה הזה. זה גם לבוש של מלאכים, אבל זה גם לבוש שמזכיר אדם יום המיטה, כמו יום כיפור, במובן הזה, זה סוג של יראה. צד שני, כמובן שהעבודה זה עבודה של הודעה בשמחה גדולה. צריך לדעת שזה גדר הלכתי. כתוב, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפי כך, כתוב במשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפי כך, חייבים אנו להודות ולהלל. אז כתוב באגדות, ירים את הכוס ויאמר בשמחה עצומה. אומרים בשמחה עצומה. זה לא איך אומרים, זה לאיזה מצב אתה צריך להגיע. אחרי סיפור את המצב, אדם צריך להגיע למדרגה שהחוויה שלו היא כל כך חזקה, שהוא מרגיש את ההודעה, והוא אומר בשמחה עצומה, לפי החייבים אנחנו להודות ולהלל ולשבח. בסדר, עכשיו, איפה זה אנחנו נמצאים בפועל, זה תמיד השאלה איפה אנחנו נמצאים ביחד לזה. אני רוצה לדעת מה משמעותו של הלילה הזה. לכן אני רוצה לעסוק בנקודה אחת שאני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית. היא מבוררת היטב גם במערב, גם ברמב״ם, תכף נראה. והיא נקודה שבאה להוציא מאיזה טעות. אנחנו חושבים בדרך כלל שהנקודה של ליל הסדר זה יציאה מעבדות לחירות. היינו עבדים ויצאנו מלהיות בני חורים. על זה יש כמה קושיות בפשט. בפשט. קודם כל, יציאה לחירות זה הבסיס של כל חיי עבודת השם שלנו. כמו שאומר רבנו הרב ציודה, אם אתה לא בן חורים, אתה לא יכול לעבוד את השם. אבל יציאת מצרים כונזת הרבה יותר. שהרי זה לא רק שכל המצוות באות אחרי יציאת מצרים. הרי רוב המצוות שלנו הם זכר ליציאת מצרים. שבת זה זכר ליציאת מצרים. כל המועדים זה זכר ליציאת מצרים. ציצית זה זכר ליציאת מצרים. ריבית שבעזרת השם אנחנו נלמד בזמן קיץ, זה קשור ליציאת מצרים. אם יציאת מצרים היא רק מעבדות לחירות, שהפשט שלה, הכוונה, כל עוד היינו עבדים, לא יכולנו לעבוד את השם. עכשיו אנחנו בני חורים, על גבי זה אפשר לעבוד את כל העבודה. אם אתה תופס כך עבדות לחירות, אז למה כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים? אני מבין למה יציאת מצרים היא ההתחלה של הכל, אבל אני לא מבין למה היא כוללת את הכל. זה קודם כל שאלה ראשונה בפשט. שאלה שנייה בפשט, עם מה הרבות שעם ישראל יצא בני חורים? כל האומות בלי להיות עבדים היו בני חורים. מה הפשט שעם ישראל יצא בעבדות לחירות? כוונה היא, כל האומות היו כולם בני חורים. המהר"ל אומר בתחילת נצח ישראל, שכל אומה, בעצם היותה אומה, טבע שלה להיות בני חורים, עבדות זה מצב לא רגיל. ולכן ברור שעבדות בסופו של דבר יפרקו את עול העבדות. יפכו להיות בני חורים. עכשיו, אנחנו היינו עבדים, ברוך שם יצאנו לחירות, אבל מה המדרגה המיוחד שקנים? הרי בסופו של דבר כל האומות היו בני חורים בלי שיהיו עבדים. שאלה שלישית, שהיא כבר פשוטה, כי היא לקוחה מהרמב״ם לפניכם. הרמב״ם רואים מהו גדר סיפור יציאת מצרים. כתוב כך, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלדו. כלומר, אחד מגדרי הסיפור, שהסיפור צריך להיות לפי הכלים של הבן. כמו שאמרנו שחודש ניסן הקדוש הוא יוצר כלים, העבודה שלנו מתור הורים זה ליצור כלים. זו עבודה מאוד חשובה, תדעו לכם, זו עבודה מאוד לא פשוטה. זה נקרא חסד אמיתי. כמו שבחודש ניסן אין נופלים על פניהם. למה? מכיוון שאתה צריך ליצור את הכלים. ואפילו אם יש לך בן שלא יודע לשאול, אז פתח לו. בן שלא יודע לשאול זה כמו כלי אטום. אין פתח, אין חלל. הוא לא מסוגל להכיל שום דבר. כי הוא לא מסוגל להרגיש חיסרון. אז אתה צריך לפתוח לו. למה בליל הסדר העבודה זה אז פתח לו? כי כל חודש ניסן הקדוש ברוך הוא מקיים בנו אז פתח לו. זה לא מתחיל רק בליל הסדר, זה מתחיל היום, אתמול, באלף ניסן. שזה הרבה מאוד ברורים. מה זה חודש ניסן? בליל שבת, היה לימוד ברמור, שעה וחצי. רק על הנקודה הזו שאין נופלים פנים. יש הרבה מאוד מה לברר בדבר הזה. אני רק אומר, שהנקודה, המדרגה הזאת, של חסד שבונה כלים, זה בדיוק העבודה שלנו בליל הסדר. מצווה שלנו בליל הסדר, זה לא לומר, רבותיי, תשמעו, כך וכך קרה. אנחנו צריכים ליצור אצל הבן את הכלים. זה נקרא והגדתה לבנך ביום ההוא. אבל מה צריך לספר לו? כתוב כך, כיצד? אם היה קטן וטיפש, אומר לו, בני, כולנו אבינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו אבן זה ממצרים, בלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו די משה רבינו, הכל לפי דעתו של זה. מפורש ברמב"ם, שהמדרגה הזו שיציאה מעבדות לחירות, זה המדרגה של בן קטן וטיפש. נכון? זה המדרגה הכי בסיסית, אבל זו לא המדרגה המפותחת. כתוב ברמב״ם שעיקר סיפור יציאת מצרים, המעלה של סיפור יציאת מצרים, לכן כתוב במהר"ל בתחילת גבורות, כדי לספר את הניסים והנפלאות שהראו לאבותינו. אנחנו שואלים, מה הקשר בין יציאה מעבדות לחירות, לבין לספר על הניסים, או להאמין בניסים? הנקודה בליל הסדר, שהיא כמובן קשורה לעבדות לחירות, שהרי אנחנו אומרים על הפסח הזה שזה זמן חירותיים. ואם אתה רוצה למקד בתמצית הכי הכי ראשונית, הכי פשטנית, תגיד לילד, דע לך, היינו עבדים, אתה רואה את השפחה הזאת? היינו עבדים, יצאנו לחירות. זהו. אבל זה הנקודה שהיא בלתי מרובדת, בלי העומק שלה. העומק זה לספר את הניס. למה זה קשור הניסים לאיזה? זה אני מבין איך זה קרה. אבל למה איך זה קרה? שזה קרה ניסים גדולים, מה זה קשור לנקודה הזו שהציעה מבדות לחירות? פה רואים ברמב״ם, וכן כתוב במערל, בתחילת גבורות השם, שעיקר סיפור יציאת מצרים זה לבנות את האמונה בניסים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. בייחוד בדורות שלנו. בדורות הקדומים, כשחוכמת האדם תפסה חלק קטן מן המציאות, האמונה בניסים הייתה יותר פשוטה, השייך בחלל. היום המציאות של המדע והחוכמה היא מציאות שהיא, כן, אז חושבים שמסבירים את הכל. מדינים אמיתיים יודעים שהכל לא מוסבר, אבל חושבים שמסבירים את הכל. המציאות המופלאה הזאת של ליל הסדר היא כל כך עקרונית ליציאה מעבדות לחירות. היא בעצם אומרת, דע לך, בלי שאתה מסביר לילד איך זה קרה, מה קרה, לשם מה קרה, על ידי מה זה קרה, זה לא עמוק, זה לא חכם, זה לא מספיק גדול. והאמת היא שזה כתוב מפורש בפסוקים. כי כתוב בתחילת פרשת בו. עכשיו הוא הולך להסביר את זה, אני רק באתי להוכיח. אמרתי שלוש שאלות יש על יציאת מעבדות לחירות. א', שלא מובן למקור למצוא זה זרת למצרים. זה בסיס, אבל זה לא יכול כולל הכל. שתיים, מה הריבות בזה שם יציאת מעבדות לחירות? כל האומות היו ממילא בני חורין. שלוש, כשרואים ברמב״ם, שלהגיד יציאת מעבדות לחירות, זה הנקודה הכי הכי פרימיטיבית של הסיפור. הכי דלה, הכי מסכנה. אבל אם יש בבן דעת, צריך למה אותו ניסים. אנחנו שואלים, אמונה בניסים זה מאוד חשוב, אבל מה זה קשור ללילה הזה? שיציאה מעבדות לחירות. זה השאלות. הרב שמואל, יש לך שאלה על זה? מה לא הבנתי? מה לא מובן?
הבנתי מה קשה ברמב"ם.
לא קשה. אני אמרתי. להגיד שליל הסדר עניינו לספר שיצאנו מעבדות לחירות,
לפי הרמב״ם
רואים שזה לא העניין. כלומר, לא שזה לא העניין, אלא שהעניין לא מסתכם בזה. והאמת היא, אני אתן לך מיד, אני רק אגיד, האמת זה כתוב בפסוקים, בפורש בתחילת פרשת בו. כי האמת היא שכדי להוציא אותנו מעבדות לחירות, כל אחד מבין שריבונו של עולם יכול היה לעשות ככה, וגם בלי ככה. והיה יוצא לחירות. ופרעה כבר מזמן היה משחרר אותנו. אם המטרה הייתה להוציא את עם ישראל מעבדות לחירות, אפשר היה לעשות בשלב הרבה יותר מוקדם. אפשר היה להביא מיד מכת בוחות בהתחלה. או גם מכת דם, לא שרק שבעה ימים יהיה. עד שפרעה לא משחרר, שתהיה מכת דם, גמרנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה כך. יש את כל סדר עשר המכות. אני לא יודע מה קורה בבית שלכם, אבל בבית שלנו, בדרך כלל, כשמגיעים לעשר המכות, כבר חייבים מאוד מאוד למהר. כיוון שעוד מעט כבר חצות וזה וזה, ולא מגיעים לעשר המכות, טוב, זה כי יש לי כבר בנות פלספניות כאלה. כן, אבל... בנות חכמניות, אין מה לעשות. כתוב בשולחן ערוך שבנות מסיבות בגלל שהן נשים חשובות. כן? אז כל הנשים בליל הסדר חשובות.
ברמה,
כן. נשים חשובות. כל אישה בליל הסדר נשים מחשיבות את עצמה. שעוד כאן יש עוד. מכל מקום, זה בעיה שמי שיש לו שש בנות. כן? אבל מכל מקום אני רוצה לומר לכם, שעיקר ליל הסדר, עיקר ליל הסדר, זה סיפור הניסים והנפלאות שקרו, ולהסביר למה זה קשור ליציאה מעבדות לחירות. וזה כתוב בפסוקים. איפה זה כתוב בפסוקים? זה כתוב בדיוק בפסוקים שגלעד אמר לי ביום שבוע שעבר. עכשיו גלעד הגיע. כתוב, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למה הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו? למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. כתוב מפורש שכל סיפור המכות, כל הביזנס סביב המכות, היה כדי שנספר את זה לילדים. למה? את הניסים. שני דברים כתוב. את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בה, למה? וידעתם כי אני אשם. בקיצור, העולה מן הכל, זה, כשם שחודש ניסן, זה חודש שבו הקדוש ברוך הוא בונה בנו את הכלים, שעל ידם נוכל כל השנה כולה לעבוד. ככה בליל הסדר אנחנו צריכים לבנות בנו, לילדים שלנו, לאלה שנמצאים מסביבנו, כל אחד לפי עניינו, לבנות את הכלים, שבהם אפשר לעבוד כל השנה. מה הם הכלים? הכלים, הטנצית שלהם זה יציאה מעבדות לחירות, אבל העומק שלהם זה אמונה בניסים. אנחנו רוצים להבין למה האמונה בניסים היא כל כך משמעותית ליציאה מעבדות לחירות? למה בלי אמונה בניסים, שהיום זה לא כל כך...
מי אמר זה
ש... טרנדי אומרים?
בשם יער אבני זה שהיום דווקא היום צריך להכיר את זה יותר.
אני אמרתי.
אני
רוצה להגיד לך שהיום צריך להכיר את זה. מה? כן, נכון, אנחנו מנסים הכל לבנות שבתוך הטבע, גאולה עתידית, אז איך אנחנו מקבלים מצוין? שואל ישי שאלה מצוינת. רבותיי, אני רוצה ללמוד נקודה מאוד משמעותית.
אבל העומק זה הניסים, מה נקודת העומק?
מה פשוט?
זה התשובנו של הנכון, אז הוא נקודים
שוב. אבל אנחנו מדברים על זה בדיוק עכשיו. אני רוצה לדעת, לספר בניסים ונפלאות, כך כתוב ברמב״ם, מה שאירע לנו במצרים בניסים שנעשו לנו זה משה רבינו, אתה רואה כתוב פה את הדבר הזה, עכשיו צריך להבין למה זה העומק של יציאה מעבדות לחירות. או אני אנסח שאלה, למה אי אפשר עבדות לחירות לבן חכם בלי אמונה בניסים? בן טיפש יכול גם בלי זה. אני עכשיו מסביר. אני רק מראה מה כתוב.
אבל לפני ניסים גם יציאה לחירות לא הבנו מה הנקודה שם.
כן, גם אתם רואים שיציאה מעבדות לחירות זה נקודה מאוד מאוד ראשונית. העומק של המוסד עבדות לחירות זה אמונה בניסים. כן.
שאלה לכאן. הרי כל שנה אתה אומרים כביכול הילדים אותו דבר, הם גדלים, 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 ואתה אומר אותו דבר. כן. שאלה כאילו מה, אתה מחדש את זה כל פעם, או שאתה כל פעם כאילו מחדש? תגידי, מה, אתה חמוש לוקח תבואה וילדים?
דן, אני אסביר לך, תשמע.
שנה שבוע,
שאלה היא...
אני לא אומר את זה עכשיו.
דן, תשמע. דן, אני אגיד לך. חידוש אמיתי, שמודן שואל שאלה מאוד מצוינת. הרי הבעיה שלנו תמיד, שילדים מגיעים, מה קורה בדרך כלל, לא בדרך כלל, לפעמים קורה בהסברים סדר הפוך. במקום שהילדים ישאלו וההורים יענו, בדרך כלל ההורים שואלים והילדים משיבים תשובות, כן? והם משיבים תשובות, רק עושים ליל הפרס, זה בחינה על כל מה שהם למדו בגן, כן? צריך לדעת שהסדר הרגיל הוא לא כך. למה? כיוון שהחידוש האמיתי זה לא כשהתמונה משתנה, זה כשהתמונה נשארת אותו דבר. אבל אתה רואה את זה אחרת. למה אתה רואה? כי אתה מתחדש. כי השאלות ששאלתי השנה, זה לא השאלות ששאלתי שנה שעברה. השאלה, היא נמצאת בתוכן, לא נמצאת במציאות. המציאות כבר הכל פתור, אנחנו יודעים מה יש בסוף. אבל היום, אני שואל משהו אחר לחלוטין, מה שאלתי שנה שעברה. כמו תפילה. תפילה, דווקא בגלל שהיא בנוסח קבוע, זה עוזר שהשינוי יהיה בי, שהעומק יהיה בי. כי אני לא משנה, כי אני אומר נוסח אחר. אני אומר, אותו אתה חונן לאדם דעת. אבל היום אני רוצה דעת, לא בגלל הסיבה שעשיתי אתמול. כי היום אני מבין אחרת למה צריך דעת. אני מבין יותר למה אני צריך דעת. אני יותר מתחנן על זה. פוך, הנוסח הקבוע, הוא מחייב שהשינוי יהיה מתוכנו, ולא במציאות. זה סוד מאוד גדול שצריך לדעת אותו. אכן צריך לדעת שבאמת, אם הילד הוא לא רק עונה את התשובות שהוא כבר למד שנה שעברה, ואז מחלקים, תשאל שאלות לילדים בני 8, שאלות לילדים 10, וזה שאתה שואל והוא משיב. זה גם דרך. אבל הדרך היותר טובה זה לעורר שאלות. כן? בדרך כלל, איך מעוררים שאלות? במקום לתת פרסים אלה שונים תשובות טובות, אפשר לתת פרסים אלה שונים שאלות טובות. אבל שואלים המון שאלות. אתם באים אלינו לסדר?
מה זה?
אתם באים אלינו
לסדר?
מקום?
אנחנו
חבולה.
יש לי
מיוצת לדבר עכשיו, זה לא... אבל לא עוברים לי...
טוב רבותיי, אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, לא באריכות, בקצרה, ולהסביר נקודה מאוד משמעותית. קודם כל, צריך לדעת, כמו שאנחנו לומדים ברב קוק, שההבדל בין עבד לבין חורין הוא לא הבדל במסגרת, אלא הבדל בנוכחות של האישיות. כתוב ברב קוק, יש פה כמה פסקאות שאני רוצה ללמוד. פסקה הראשונה יותר ידועה, אבל אפשר ללמוד ולהתבונן בה, כי כל שנה גם אנחנו צריכים להתחדש בהבנה הזאת. תראה איזה יופי הרב קוקום. ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר. שבמקרה זה הוא משועבד לאחר. וזה הוא בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות. ולהיפוך בין חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הציוויונית, כלומר, מה זה ציוויון של חירות? הרב אומר, דע לך, עבדות וחירות זה לא עניין מעמדי. ודאי לא עניין מסגרתי. להיות בן חורין זה לא להשתחרר מהמסגרות שקובלות אותך, אלא להיות עם רוח של חירות. כמו שאני זוכר שפעם אחת כבר למדנו קצת, שבן זום המחדש במשנה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור, כובש תיצרו. איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. למה בן זום לא אומר, איזה הוא חכם, שהוא יודע כל דבר. איזה הוא עשיר, שיכול לקלוט כל דבר. איזה הוא גיבור, שמנצח את כולם. למה בן זום לא אומר את מה שאנחנו היינו אומרים בפשט? כי בן זום אומר, חכם, יש תכונה חיצונית ויש תכונה פנימית. מה זה חכם בכוח? מה זה הכוח של חוכמה? כוח של חוכמה זה אחד שהוא רוצה את האמת. איך רואים את זה? כי הוא מוכן ללמוד מכל אדם. יש גבורה חיצונית ויש גבורה פנימית. אותו דבר, יש חירות חיצונית ויש חירות פנימית. חירות חיצונית, שהמסגרות לא משבדות אותך. חירות פנימית, זה תכונה בתוך האדם, צביון בתוך האדם. צריך להגדיר אותו. הביטוי הכי חזק לעובדה שחירות היא דבר פנימי, זה עובדה שיכול להיות עבד, שבמסגרות מחייבות אותו. ואני אגיד לכם סוד, בואו ניכנס כבר לתוך הסוגיה. באמת, כל מי שנמצא בחיים הוא קצת עבד. למה? כי המסגרות משעבדות אותנו. יש לנו אישה, יש לנו ילדים, יש לנו פרנסה, יש לנו כולל, כן? כבר? במסגרת משעבדת. האם אנחנו צריכים לחפש, להתרחק מן השיעבודים, או שזה בכלל לא תלוי בשאלה האם אתה חלק ממסגרות שמחייבות אותך או לא. לא שם נמצאת הנקודה אם אתה בן חורין או עבד. השאלה היא, האם אתה מצוין את המסגרות, או שהמסגרות מצוינות אותך? זו שאלה מי אתה? שאלה היא, האם הכלים הם כלים כדי לגלות את התורן, תכף אני אסביר מה הכוונה, או שהכלים פשוט נעשים על נושא. אז מסביר הרב כך, תדע לך.
זה כמו שמישהו שהוא עבד, הוא באמת חורין.
הוא יכול להיות בן חורין. למה? כי הוא שואף מה שהוא רוצה. כי למרות שהוא עבד במסגרות, הוא שואף מה שהוא מאמין בו. הוא חי, הוא מתבונן, וגם הוא לא יכול להוציא לפועל את כל המאוויים שלו.
כמו מסגרות, שאתה יכול להיות עבד בתוך מסגרת, אבל אתה יכול להיות
בן חורין. נכון, עכשיו אני רוצה לראות מה זה החירות. החירות הצביונית, זה לא שיעור פשוט מה שאני הולך להגיד. צריך לדעת, חירות, אין חירות אם אין לך אישיות. אין חירות כזאת. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד עקרוני. אתה צריך לדעת שבעולם שלנו, בכלל אין משימה כזאת, להשתחרר מן השעבודים המסגרתיים. אין משימה כזאת. כל אחד שמתחתן מקבע על הרחובות, וזה לא שולל את החירות. כל אחד שנולדים לילדים ועוד ילדים, הוא עוד יותר מקבע שיעבודים. מי שרוצה להיות בן חורים בלי כנפיים, ואני מכיר כמה אנשים כאלה, הם בורחים מלהתחתן. ואחרי שהם מתחתנים, עשו כבר את הבית כלא הזה, הם רוצים שיהיה להם כמה שפחות ילדים. למה שחס ושלום לא ישעבדו אותם? צריך לדעת שאין בכלל מטרה לא להיות משועבד במסגרות. אין מטרה כזאת. כל החיים משעבדים אותנו. אנחנו חיים בעולם שבו כדי להוציא לפועל את המאוויים שלנו, אנחנו צריכים להתחשב בחוקי הטבע, אנחנו צריכים להתחשב בכישונות שלנו, צריכים להתחשב במצבי הרוח שלנו, צריכים להתחשב במסגרות שאנחנו קשורים אליהן. לא רק שזה לא העניין, זה בכלל לא קשור. זה העומד שמה שהרב אומר. חירות לא מתחילה מזה שאין לך מסגרות. חירות מתחילה מזה שיש לך אישיות. מי שאין לו אישיות, מי שאין לו עצמיות, מי שאין לו משהו מאמין בו, והוא חותר להגשים את זה בתוך המסגרות, לא יכולה להיות לו חירות. חירות זה לא מס עובר לסוחר. חירות מתחילה קודם כל שאדם יש לו נוכחות, יש לו עצמיות, יש לו במה הוא מאמין. במה אתה מאמין. אני רוצה לומר לכם, כמו אנשים ציפו כמה בחורי ישיבה, שישיבה עלול להיות המקום הכי משעבד. משעבד באמת. הכי חופשי, הכי משעבד. למה? כי לא מכתיבים לך מה לחשוב. לא מכיר ישיבה כזו שמכתיב לך מה לחשוב. אתה מכתיב לך מה לחשוב. במקום לחשוב, מה אני, במה אני מאמין מכל זה? מה אני יודע שנכון? אני יודע שמה שהרב לא אומר זה נכון. במה אני מאמין במקום זה? כל הזאת עושה, מה צריך? מה צריך לחשוב? מה צריך לומר? מה צריך לחשוב? מה צריך? כל הזאת עושה מה שצריך. ואיפה אני שלך? איפה אני שאתה? היום היה לי שיחה, זה מאוד, מאוד חשוב לי, אני מאוד חשוב ללמוד את זה, היום היה לי שיחה עם בחור, עם אברך, מבוגר באחת הישיבות בירושלים. לא מגוש, הוא לא הגיע. טוב, בחור הזה, בחור נפלא מיוחד, האמת היא, לא משנה עכשיו, לא אגיד מי, אבל הוא לא בוגר, הוא בוגר אחת הישיבות בנות הגוש. אבל הוא הגיע, הוא הגיע לישיבה, הוא בחור נפלא מאוד. והוא אמר, אני צריך, אוי, אני, מה אני אעשה בזמן כזה? אני צריך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. שאלתי אותו רגע. אבל מה אתה, מה, הוא שאל, מה אני צריך לעשות? איך אני גם אעשה, גם את זה, גם את זה? זה לחץ, כי אתה צריך להיות גם טוב בהלוכה, וגם טוב בזה, וגם טוב בזה, וגם טוב. שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה? מי אמר שזה בכלל שאלה? מה אני רוצה? קודם כל זה אומר שיש אני, זה אומר שיש לך שאלה כזאת, מה אני? תמיד עושים מה שחשוב. עכשיו זה נכון, זה אמיתי לעשות מה שחשוב. אבל חירות מתחילה מזה, קודם כל זה שיש לך עצמיות. עצמיות זה אומר שיש לך כלי. יש לי כלי שלתוכו אני צריך לקבל את כל האורות. כמו שיש לי כלי שאני צריך לקבל את כל האורות, יש לי כלי, כמו יש לי אישיות, שאותה אני צריך להגשים בתוך המסלול של החיים שלי. אין חירות בלי עצמיות. אבל אני אגיד לכם, זה קודם כל, אני חושב, זה לא קשור רגע לאמונה בניסים. אומר הרב, דע לך, החירות הסביונית.
אבל אומרים לך, אחרי שיש רצון, כעשרת מוכן
יש לנו. נכון, בטח. זה החירות הכי גדולה. החירות הכי גדולה זה שאני, אני לא אמרתי אני מה אני רוצה. אני אקונה, במה אני, מה אני...
לא חשוב שאתה יודע מה הוא רוצה.
לא, לא צריך, אז לא יש לנו מה הוא רוצה. מה הוא רוצה, אקונה, במה אני מאמין. אני צריך להאמין במשהו. אם אני רק אזרח העולם...
אני צריך לדעת מה רצונו.
ודאי שאני צריך לדעת מה רצונו. גם אני מתכוון להגיד מה רצונו. אני לא מתכוון לומר משהו אחר. אני באתי לומר...
אבל רצונו הוא לא הכי בצלך בלי.
לא, רגע, לפני זה שמול, אני מתכוון לומר כך. תשמע, אדם הוא לא אזרח העולם. המטרה של האדם זה לא להסתדר בעולם. להסתדר בעולם זה הדרך, זה לא הערך. אתה צריך לראות מה אמיתי, מה זה כמו הרצונו. שאלה, מה אמיתי? מה אני חושב שהוא אמיתי? לא דיברתי, אמרתי זה טעות. בכלל לא התכוונתי מה אני רוצה. אין בכלל עניין לאדם מה הוא רוצה. צריך להיות רוצה את האמת, ורק את האמת. מה אני מאמין שהוא אמיתי? העולם זה רק המסגרת שבו אתה אמור להגשים. ואני אגיד לך סוד, אף פעם לא תהיה את המסגרת, כנראה עד לעתיד לבוא, שבדיוק מתאימה למה שאתה צריך. כי המסגרת, אתה צריך לעצב אותה. אתה צריך להילחם בה. אתה צריך לשנות אותה. לא תהיה לך מסגרת שמסתדרת עם הרצונות שלך. כי אם הייתה מסגרת שמשתנה מזה עם רצונות, כבר הייתה לעתיד לבוא. הנושא זה שהמסגרות שבהן אנחנו חיים, זה רק הדרך להגשים את מי שעצמנו. עכשיו, אני לא דיברתי בכלל מה אני רוצה. בעולם לא דיברתי מה אני רוצה. דיברתי מה אני חושב שהוא אמיתי. זה דיברתי עצמיות. עצמיות הכוונה כאן. בלי שלאדם יש עצמיות כאן. מה אני מאמין שהוא אמיתי? מה אני מאמין שהוא הכי אמיתי? שרק זה אמיתי. ואת זה אני רוצה להגשים. אני אגיד לך מה האויב הכי גדול של זה. האויב הכי גדול של זה, בזה אנחנו מגיעים לאמונה בניסים. אני רוצה להגיד לפני הנקודה הזאת. אני רוצה קודם להזמין מה זה חירות. חירות, אומר הרב, היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. כלומר, לחיות את מי שאני, להיות נאמן לעצמיות שלי. עכשיו, אני רוצה להסביר מה זה להיות נאמן לעצמיות שלי. אין הכוונה היא שאני אצליח לחיות ככה בפועל, כי כל המסגרות ישרתו את זה. בדרך כלל זה לא יהיה ככה, המסגרות לא ישרתו את זה, וכאן תהיה בדיוק הבחירה. האם אני מסוגל לוותר על משהו כדי להיות נאמן לעצמיות שלי או לא? אם העצמיות שלי זה להיות אמיתי, אז מה קורה אם אני השארתי את המפתח בתוך הרכב? אבל חברת הביטוח לא תדע, וכולם הרי אומרים את זה. וחברת הביטוח כבר יודעת מראש שכולה כן היא לא מקפידה. כל מיני מורי יתירה כאלה עקומים. Okay? הכל זה בגלל שאתה לא נאמן עצמיות שלך, אתה רודב אחרי כסף. כסף זה מאוד חשוב, כידוע. צדיקים המונן חביב ולמי גופם. אבל כסף זה דרך, זה לא ערך. מסגרת זה ערך, זה דרך, זה לא ערך. כל מסגרת. אגיד לך אפילו, אני מקווה שלא מקליטים, גם להיות נשוי זה מסגרת. יכולה להיות מסגרת. לא עובדים, אל תעביר את זה לנשים. אדם מתחתן, הוא לא אמור לעבוד את אשתו. כמו שאשתו לא אמורה לעבוד אותו. אמורים לעבוד את האמת. זה מה שאמורים לעבוד את האמת. כמובן שאין אמת, בלי שאדם נשוי. סליחה. אין אמת בלי שאדם נשוי. אין שכינה בלי שאדם נשוי. אבל אדם לא עבד של שום מסגרת. הוא לא עבד של הישיבה, הוא לא עבד של אשתו, הוא לא עבד של הילדים שלו, הוא עבד רק של האמת. אבל אף פעם לא תהיה מציאות. אני רוצה להסביר לכם, כמה חירות, עוד לא הגענו לך לאמונה מסינה, כמה נקודה שעבדות לחירות, זה נקודה שמלווה את האדם בכל ההכרעות שלו. כי תמיד, תמיד, להיות נאמן לעצמיות, זה להילחם על זה בחיים בפועל. תמיד זה כך. אם אדם, אבל איפה בכלל לא שייך את חירות? כשאדם, הנושא שלו בכלל זה לא עצמיות שלו, הנושא שלו זה להיות אזרח העולם. הוא עניינו להסתדר בעולם. מעשה ביהודי אחד, זה היה, אני כבר מספר. שפעם בשבי חברון, לפני המון זמן, תמיד אני מספר את זה, היה שבת שיעור. שבת שיעור, זה היה, לא יודע אם זה, שיעור פעם ראשונה שהיה שבת שיעור. בשבת שיעור, בשבי חברון, אז מגיעים בלילה, אני מהמם את ההורים, כן? בבוקר, הרבנים האחים קצת, איך הורים? מרקחים, כן. ככה זה. כן, עכשיו... אז אני זוכר שפעם אחת הייתי צעיר וטיפש, ולא ידעתי שצריך להתנהל פוליטיקלי קורקט, כן? אני זוכר שפעם אחת, אז אמא אחת, ההורים שאלו אותי, אבל איך הבן יסתדר בעולם? והם אמרו יפה, אני צעקתי. אמרתי להם, המטרה זה לא להסתדר בעולם, הוא צריך לסדר את העולם, לא להסתדר בעולם, לא באים פה להסתדר, באים פה לסדר. אז הוא שואל איך יסתדר? אז אמרתי, בשביל זה אתם עבדתם כל החיים, תעזרו לו. לא משנה. לא, יהודי זה חי באושר ואושר, אני מקווה. לא אני בא לומר, זה נקודה מאוד עקרונית. עכשיו אני רוצה להסביר כמה
קורה. אבל יש כמו שערב חזר עוד מה שאמר מקודם, אני חושב שזה עקרוני מאוד. להיות נאמן לעצמיות או לאמת, שני...
להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, הכוונה...
אני לא
אמרתי לפנימית
שהיא בעצם...
לא, חרדי, אל תרחיק את... אני מדבר אליך, לא מדבר עכשיו, לא מעופף. אני אמרתי, צריך אישיות. אישיות זה במה אתה מאמין, זה האישיות שלו. אתה יודע מה? אישיות זה במה אתה מאמין.
זה לא האמת,
זה האמת, האמת זה במה אתה מאמין.
האמת שלי.
האמת שלי, אני לא נכנס לסוגיה הזאת. כן, יש האמת שלך. ותן חלקנו בתורתך, יש את האמת שלך. כן, אתה צריך, גם אם אני אומר את האמת שלי, גם אם אתה מודה שהאמת שלי זה האמת שלי, כלומר שיש ביטוי כזה באמת, אבל אתה צריך לכם לבטא את הביטוי שלך. כן, אבל זה לא עכשיו הנושא שלנו, זה נושא שנדון בו בעזרת השם בזמן קיץ. אני עכשיו אומר, הנושא זה שצריכה להיות אישיות. ואני רוצה לומר לך, שהשיעבוד למסגרות, כלומר, זה שאדם יש לו מסגרות, זה בדיוק חלק, שם נעשית עבודת החירות. חירות זה לא להשתחרר במסגרות. החירות היא שאני חלק ממסגרות, אבל אני יודע שהנושא שלי זה להתנהל לפי מה שאני מאמין שהוא אמיתי. עכשיו, יש דברים שאני מאמין שהוא אמיתי, שאני חושב שגם אתה צריך להאמין שהוא אמיתי. ויש דברים שאני יודע שהם הייחוד שלי. זה לא חשוב, יש באמת שני חלקים. יש חלק שהוא יחסי, ויש חלק שהוא כללי. כל זה שייך למושג עבדות לחירות. אבל, מה שהכי נוגס באפשרות של חירות, זה שאדם לא מאמין בניסים. אני רוצה להסביר מה הכוונה. כשאדם מאמין שכל המסגרות הן חוקיות טבעית, אי אפשר לאדם להאמין שהכוח המוסרי והרוחני שלו הוא בכלל רלוונטי למציאות, כשאתה תופס את כל המציאות בנוקשות. התפיסה, לכן אני אמרתי שזה עוד יותר בדורנו. בדורנו, האויב הגדול של החירות, זו התפיסה שהיא התפיסה הסיבתית, או מה שנקרא תפיסה דטרמיניסטית. זה כלל מאוד חשוב של הרב קוק. הרב אומר כך, אתה לא יכול לקרוא את האדם מהעולם. אם אתה תופס שכל העולם הוא מושבד בחוקים, והחוקים האלה הם בעלי דלטניסמוס מוסרי, תכתוב שמואל, ד' ל' ת' נ' י' מ' ו' ס' דלטניסמוס. דלטניסמוס זה עיוורון. עיוורון צבאי. עיוורון. אם העולם, לא, אני מכבד אותך בזה שאתה כותב, אני שמח שאתה כותב. אם אתה תופס שהעולם הוא לא מוסרי, תשמע רב דוד, אני אומר, עכשיו זה נקודה, הלוז של לימוד. תשמע רב. אם האדם תופס שהמוסר הוא לא רלוונטי במציאות, 99% מן המציאות היא לא שייכת למוסר. ובאדם גם יש חלק שהוא לא שייך למוסר, זה כל הכוחות הטבעיים. כלומר, 99.9%. אין שום סיכוי שהחלק הרוחני המוסרי של אדם יתפוס ערך וחשיבות. שום סיכוי. הרב אומר, זה מראש מוסר מובט. אם אני מבין שדרך כל המהלכים של הטבע, כל המהלכים שלהם קיימים כי הם משרתים מטרה מוסרית, מוסרית כמובן למען הטוב, אז כל הטבע לא מפריע לי. תכף נראה שהוא עוד יותר, משרת. זה הפסי של זה שמי של פסח. שהנס בונה את הטבע. וזה, בעזרת השם, אני מקווה שנגיע. קודם אני רוצה להסביר משהו מאוד יסודי וקוני. הרב אומר, אי אפשר לקרוע את האדם מן העולם. אם החוויה שלך בעולם היא חוויה של עיוורון מוסרי, זאת אומרת, שהחוקים קוראים, כן חוקים, כמרנו. הכל נוקשה, הכל קבוע, ועוד יותר, הוא לא מוסרי. הוא לא נע לפי אמות מידה מוסריות. אז הרב אומר, מראש בעולם כזה המוסר הוא מובן. אז היצרים, שזה הזחפים הטבעיים, הם הדומיננטיים. כי ככה אני תופס את העולם. האדם לא יכול לקרוע את עצמו מן העולם, להגיד, כל העולם הוא חוקי, מוסרי, דטרמיניסטי, מוכרח, ורק באדם יהיה פיסה שהיא חופשית. הרי החופשיות הזו, עם כל נפלאותה, היא כל כך בטלה, לא בשישים, היא בטלה במיליון תלפים. היא בטלה שהאדם לא יכול לתת לה ערך ועוצמה. כל המושג של חירות לא יכול להתקיים אם לא מאמינים בניסים. הרב אומר כך, אי אפשר לאדם היחידי, או זה פסקה באורות. אני קצת שיניתי את הסדר שלה, אז תכתבו שזה על פי אורות. זה לא בדיוק ציטוט, זה על פי אורות. כתוב כך, אי אפשר לאדם היחידי או הקיבוצי, שיתעלה על טבעו, הרי השאלה אם אני, גם אני צריך להילחם בטבע שלי. מה קורה לי לכם? גם אני צריך שהשכל והמוסר יהיו עודפים על הטבע, כלומר יסדרו את הטבע ולא יקלו לו. אני לא יכול לעשות את זה אם אני לא תופס שיש גם יסוד כזה בעולם. אם אני לא רואה ומאמין שגם העולם הטבע נכנע מתחת למוסר, אני לא יכול לדרוש את זה מעצמי. זה כלל מאוד חשוב ברב. התפיסה של אדם את העולם, בחוויה האישית שלו בעצמו, הן קשורות אחת לשני, קורלטיביות, מתאימות אחת לשני. אי אפשר לאדם היחידי או הקיבוצי שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל מה שהוא מוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון שיחליפו ויחדשו לעילוי. אם אני לא חושב שהטבע בעולם הוא תמיד נמצא תחת הנהגה מוסרית, למען הטוב, ברוך השם שאנחנו היום, אחרי עשרות אלפי או מאות אלפי שנים של קיום, רואים שהעולם רק הולך ומתפתח, דרך חוקי הטבע, אבל זה לא החוויה היומיומית שלנו. החוויה היומיומית שלנו, שהיא בעצם החוויה שאותה אנחנו נוסעים איתנו, במאבק שלנו, אני צריך להיאבק בתוכי, בין מה שהוא טבע, טבע זה לא רע, אבל טבע זה דבר שצריך לקבל צורה. הוא צריך לקבל צורה, הטבע הזה צריך שימשלו בו. אני לא יכול שהשכל והמוסר שבי ימשלו, שזה האלף בית של חירות, אי אפשר להיות בן חורין, אם אין לך אישיות שהיא מושלת. אם יש לך אישיות נמשלת, אז אי אפשר להיות אישיות מושלת, אבל אני לא יכול להיות אישיות מושלת, אם אני לא מאמין שהטבע עם העוצמה שלו, עם ההכרחיות שלו, עם הדיוק שלו, הוא נשלט ולא שולט. לכן אומר הרב, אי אפשר לאדם, או לקיבוץ, כלומר ללאום, שיתעלה על טבעו, כלומר שיהיה מסוגל להתרומם מעל מה שהטבע מכריח אותו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל מה שהוא מוטבע, למה הוא תמיד חושב? כי זה החוויה שלו בעולם, שכל מה שהוא מוטבע בטבע, אין עליו כוח עליון שיחליפו ויחדשו לעילוי. עכשיו תראו את זה ביטוי, ואין מנות משפלות המוסר למחשבה פחותה כזאת. כשאתה חושב מחשבה כזאת, אז המוסר נעשה שפל, הוא לא רלוונטי. כוחו נעשה מועט. הוא כל כך לא רלוונטי, כל כך לא משמעותי, שגם אם אדם רוצה להחז, הוא כבר לא מאמין בכוח שלו. הוא לא מאמין שהטוב או הרע, זה הנושא שמנצח את המציאות. הנושא שמנצח את המציאות זה הדחת, העיוורון המוסרי. תדעו לכם שהיום העולם, עושים הרבה דברים רעים. עושים הרבה שם הרבה דברים רעים, אני מדבר על הדברים, אבל חלום מנסים לנסות את המושג של רע. אין טוב ורע. זה לא שר למושג טוב ורע. זה שר למושג של מוכרח. אם יש לאדם יצר, אם יש לאדם כוח, מה ידע שהוא צריך להוציא אותו אל הפועל? אין בכלל חשיבה כזאת שיש לך כוח, מיני או בתחום אחר, שהוא קיים בך, שאתה צריך להתרומם כדי לשאול, אבל זה ערכי או לא ערכי? הפוך, הערך נעשה לתת לטבע את זכות הדיבור. וזה אומר הרב, הכישלון. לכן אומר הרב, דע לך שאצלנו, כוח היצירה שלנו, הלילה שבו אנחנו מעצבים את עצמנו, זה הלילה שאנחנו נולדנו עם שמאמין בניסים. כן, תדעו לכם, זה הלילה הזה. זה עוצמתו של הלילה הזה. שהלילה הזה, ליל הסדר, זה לילה שחלק מהחוויה שצריכים להעביר לילדים, זה שיש עולם עליון, שבו מה שטוב יוצא אל הפועל. ואם הטבע מפריע, אז הטבע יישבר. ואם בעזרת השם העולם יתקדם, אז הטבע לא יפריע, אלא דרך הטבע. אבל היסוד של הלילה הזה זה, שמה שצריך כדי שהטוב יצא אל הפועל, יתקיים ויתממש. אין דבר, אין מעצור. הטבע הוא לא מעצור מן הטוב להופיע. תראו איך הרב אומר את זה. המחשבה המעצימה, רגע, אני אקרא, המחשבה המעצימה את הרוח. מה נותן עוצמה לרוח? המעלה אותו מכל מגרעות הטבע הבהמי, היא רק המחשבה האמונית, המבררת את שלטון השם בעולם. בהתגלות רצונית אידיאלית, רצונית אידיאלית כלל, למען הרעיון, מה שריבונו שלנו רצה שיהיה, זה יהיה. בסופו של דבר זה יהיה, זה מוכרח שיהיה. השיא של פסח זה שביעי של פסח, שבו הים נקרע וחוזר לאיתנו. וזה חלק מן הנס, שעכשיו כל טבע המים זה על פי הנס. ריבונו שלנו רוצה שהמים יחזרו. טוב, זה צריך שביעי של פסח. על כן, רק כנסת ישראל, המסברת את מהותה ויצירתה בניסים ונפלאות, היא... עכשיו אפשר איך לקרוא את זה. האפשרות הפשוטה זה מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, ורק האמת הזו יכולה להגביר את העוז הרוחני שבעולם. זה הקריאה הרגילה. אפשר לקרוא גם מנצחת את העולם. כבר עושה אותו נצחי. כי לנצח, זה, יש לזה שלוש פירושים ברב. אפשר להביא לזה הוכחות, אולי פעם נלמד את זה כשנלמד יותר מדעי, דברי הרב קוק, אבל שלוש פירושים למילה נצח, שלושתם עושים ברב. אחד, לנצח, לנצח עץ, שתיים, לנצח על, כמו תזמורת, כמו לסדר את הכל, זה לנצח לזרות דוד, אחד, להנציח, לעשות את זה נצחי. שלושתם קשורים אחד בשני. אם אתה מסוגל להבין שהמוסר, כלומר, הרעיון, אדם בן חורין, אדם, זה אדם שחי למען הרעיון. הרעיון שהוא מאמין בו, בסדר? שלא נכנס השאלה אם זה רעיון שאני חושב שכולם צריכים להאמין בו, או זה החלק שלי, זה הדיון של איגודי, זה לא נוגע של העניין. אבל אדם אידיאליסט זה אדם שחי למען הרעיון. מה הכוונה? שבגלל הוא צריך להשתחרר מהמסגרות, אני הרעיון שלי זה ללמוד תורה, וגם עכשיו אני אתן גט פיתורים לאשתי, והילדים שלי אומרים, תלכו תיקחו בבקשה קני איסוף באגן, כמו שרשתה כשאמר. מה?
בתוך המסגרות.
יפה. אני צריך לעשות את זה בתוך המסגרות, והמסגרות האלה יגבו ממני הרבה מחירים. אבל אני צריך בתוך המסגרות להיות נאמן לעצמיות שלי.
צריך לדעת שזה אפשרי בתוך המסגרות.
וזה יצא אל הפועל, וזה הבניין, וזה היסוד. אם אני לא אידיאליסט, אם אני לא חי למען הרעיון, אלא כל הרעיון אני מחפש שיחיה למעני, איבדתי את הנכס הכי חשוב של אדם. הכי חשוב זה האישיות שלו, זה האנושיות שלו. לכן צריך לדעת, אומר הרב, שרק אומה, שכשהיא מסבירה את עצמה, היא מסבירה את עצמה בניסים ונפלאות, יכולה לנצח ולהנציח את העולם בכוחה הרוחני. על כן, נחזור רגע לרמב״ם. אומר הרמב״ם דלת, זה נכון שהיסוד של הלילה הזה, כמו היסוד של כל זמני פתח, זה זמן חירותי, לצאת מעבדות לחירות. אבל בן חכם, יש לו בעיה עם עבדות לחירות. כי הוא חכם, והוא מבין, חירות, 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 מה שווה החירות הזו? אם אתה לא צריך לצאת מהפועל. כי יש כל כך הרבה משעבדים, והמשעבד הכי גדול, זה שהחוקיות והטבע, שהוא כל כך חשוב לנו, וכל כך הכרחי לנו, אבל הוא כל כך אותם אותם. לכן אתה צריך להסביר לילד את הניסים הנפלאות. ניסים הנפלאות, אין הכוונה, צריך העולם הזה עתיד להתפורר כמלכות שמיים תופיע. אלא כמו שישי אמר, וזה נכון, שזה חלק מהגאולה העתידה, כמו שאנחנו מאמינים. הקדוש ברוך הוא ברוך השם, דרך הטבע, הולך ובורא עולמות. ואנחנו גם צריכים לחיות למען הרעיון. והמציאות משרתת את הרעיון. אבל זה חלק מהעניין שאתה מאמין שכל המציאות מונהגת על פי שלטון רצוני אידיאלי. לכן, חלק מהעניין בלילה הזה, כמו שאמר, זה לבנות את הכלים לעצמנו, כי גם אם אין בן, אז הוא שואל את עצמו, נכון? השאלה הזו, הכוונה, תבנה כלי. זה השאלה. למה חשוב שהילד ישאל? כי כשהילד שואל, הוא אומר, הנה יש לי כלי לקבל. ואם הוא לא שואל, אז תשאיל אותו, תבנה לו כלי. כמו שכל קודש שיצן זה לבנות כלים. אבל אם הבן חכם, אז באמת לא שיפריע לו לצאת מעבדות לחירות, זה שהוא לא מבין איך אפשר לפרוק את עול המסגרות שאותמות אותנו, שמשעבדות אותנו, שמכריחות אותנו, שלא מאפשרות לנו לנוע, שהבחירה היא באמת לא בחירה. תדעו לכם, אולי אתם יודעים את זה, אבל מי שמתעסק בחינוך יודע כמה תפיסות היום מחלחלות בחינוך, שמחרסמות בכוח הבחירה. זה לא באמת בחירה, מאחור הבחירה עומדת האינטריגה והאינטרס והכל מעניין קיומי והכל מערכים וכל וכל. מחרסה מאוד בכוח הבחירה.
דוגמה?
דוגמה? יש הרבה דוגמאות בחינוך היום. כך גם פרויד ויונג ועוד וכו' וכו'. לא יודע אם הם התכוונו למה שהיום עושים להם, אבל תיקח תצוות כולם ותראה שבאחורי כל מעשה שאדם עושה בעצם עומד או האינטרס או הדחף או המאבק הקיומי. יש שיטות שלמות. שיטות שלמות. מכללת דוד, לא משנה עכשיו. מכללת דוד ילין. שמרצים שזה השיטה שלהם. תדעו לכם. פעם הייתה שרת, לא משנה. שרת החינוך. לא קונה, אני עכשיו לא רוצה לעסוק בזה. אבל תדעו לכם שזה המאבק שלנו. והמאבק הזה, ככל שאתה מאמין יותר באלימות של הטבע, בביריונות שלו, אז המוסר הוא מראש מוסר מובן. אין בכלל מה לדבר על טוב ורע. זה לא הכוח השלי במציאות. לכן, אנחנו ברוך השם, בעזרת השם נזכה לגודלו של הלילה הזה ונפלאותיו, לאורות הגדולים שבו, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסגבינו, ויעיר לנו בתורתו, ובעזרת השם, אנחנו, חברי הכולל וגם כולם מוזמנים, מתחילים בעזרת השם עם עוד ריבית, ביום רביעי, יש לנו עוד יום רביעי הזה.
שלישי.
אין אפיקומט. בעזרת השם, יום רביעי, שאחרי פסח, גלעד, מתחילים ריבית.
עוד 1:30 מתחילה תפילת ערבית.